עכשיו אנחנו בספר בראשית, בפרק כ"ט, פסוק זין. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה, השקו הצאן ולכו רעו. עכשיו, מתי יעקב בוחר להגיד להם את זה? כשרחל מגיע. זאת אומרת, מה? יכול היה להגיד את זה לפני זה, נכון? אלא מה? אפשר להבין את זה כך, זאת אומרת, הוא רואה שרחל מגיע. הוא אומר, נו, מה אתם עושים פה? יאללה, תלכו כבר. משהו כזה. הוא רוצה להישאר לבד. מדוע הוא רוצה להישאר עם רחל לבד? כי אפשר לומר שמה שהולך לקרות ביניהם איננו אמור להיות מובן על ידי הצופים. אבל אף על פי כן הם לא הולכים, ואנחנו נראה שהדבר הזה גרם לאיזושהי בעיה. בואו נראה. ויאמרו, הוא רוצה לסלק אותם. רחל הגיע, הוא רוצה לסלק אותם. כן? גישה נחמדה לעת ערב, בזמן השקיעה, לכל החלילים. לא, זה לא ממש ככה. זה עדיין תחילת אחרי הצהריים, נכון? כן. אז הוא אומר, אז אולי תלכו. השקו את הצון, אתם הרי לבאר. לא בשביל להסתלבט.
מה אומרים השקו את הצון? הרי הוא ישקו את הצון.
לא. אתה אומר שבפסוק ג' כתוב וישקו את הצאן וישיבו את הלן על פי הבאר למקומה, סימן שהם כבר השקו, נכון? ככה אתה מבין את הפסוק, נכון? מדוע? בגלל שאתה מבין שהמילים והשקו והשיבו הם מילים המציינות עבר, נכון? אתה מבין שהמילה וישיבו היא בלשון עבר, נכון? וזאת היא הטעות החמורה שגרמה לך לא להבין את הפסוק נכון. וישקו וישיבו זה מילים בעתיד. יש פה רב ההיפוך. עכשיו, לפעמים העתיד בתנך משמש כפעולה מתמדת. כך הם רגילים תמיד לעשות. כמו, ככה יעשה איוב כל הימים. בסדר? מה זה ככה יעשה איוב? ככה היה רגיל לעשות. אז גם פה, וגללו את האבן, ככה הם היו רגילים לעשות. זה, כלומר, כתוב מוסר לך את הידיעה. אז הם לא ישקו. אתה מבין אותי?
זה וב החיבור.
אתה חושב שזה וב החיבור. כן. מה? זה וב החיבור?
כן.
אז אם ככה יצטרך להיות כתוב בסוג ג' ויאספו שם כל העדרים ויגללו את האבן על פי הבאר וישקו את הצאן וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. השימוש בעבר הרגיל במקום העבר שבבב היפו איננו מקובל בתנך, הפוך מאשר בעברית המקראית, בעברית המודרנית. מובן?
למה לציין שהם משקיעים, משיבים, זה דבר רגיל, אלמנטרי רגיל.
אין פה שום דבר אלמנטרי רגיל. לא רגיל שצריך שיאספו כל העדרים כדי להשקות את הצאן, וגם לא רגיל שישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. ובאמת זה מה שגרם לנו לנתח את הפסוק הזה בשיעור הקודם, בתור תיאור לחוסר האמון ששורר באנושות, המונע את השימוש במקורות החיים. בסדר? ומכאן לחשיבות לימוד הדקדוק המקראי לפחות. כן.
אם
נשמע
בהמשך,
החשיבות
של הכנסת כדי לגילות בערב, יצרים כוח של כמה אנשים.
נכון.
אין הציון שנעשו כמה אנשים.
כן, הבעיה היא, למה צריך להשיב את האבן על מקומה? זאת אומרת, בסדר, יש אבן גדולה, במקום לשים אבן גדולה תשימו מכסה שקל להסיר. למה צריך לשים אבן גדולה שרק אם יאספו כל הדרים יהיה אפשר להזיז אותה. הסיבה היא פשוטה מאוד, שורר חוסר אמון בין האנשים, ולכן הם אינם מוכנים שאחד ישקה את צונו שלא בנוכחות האחר. עד כאן מובן? זה מה שהדברנו בשיעור הקודם, אני פשוט לא מבין. איך אני פעם, פשוט צריך להסביר את זה, שוב.
זה השלט
שנמצא
על הבאר,
ונזכו
שם כל
הדברים, כאילו. אפשר להגיד זה כך. טוב. אם כן, פסוק ז', ויומר, הן, עוד היום גדול, לא הייתי אסף המקנה, השקוע צום, הלכו רעו. זאת אומרת, הוא מעוניין להישאר לבדו עם רחל. זאת אומרת, אחרי שהוא הבחין בכך, שמה שהוא רוצה לעשות, איננו יכול להיעשות בשותפות עם הרועים, דהיינו עם מנהיגי האומות, אז הוא מחליט שהוא יעשה את כל הפעולה בתוך האומה נימה. זה מובן? ולכן כבר אין צורך בהם, שישקו את צונם וילכו. מובן?
למה הוא מחליט את זה?
בגלל שבפסוק ד' שלמדנו בשיעור שעבר, הוא ניסה ללמד אותם את האחווה, נכון? ויאמר להם יעקב אחי. ועל סמך מה האחווה? על סמך זה שכולנו נבראנו יש מאין, נכון? מאין אתם. והוא נתקל בסירוב, בטענה שסך הכל מדובר בפילוסופיה אישית שלו. לכן ויאמרו, מה פתאום? מחרון אפו של עולם בנו, נכון? אנחנו בעולם מחוסר משמעות שאין לו שורש אחד, מחרן אנחנו. בסדר? ויאמר להם, אז באמת בגלל זה, בשיעור שעבר, אז למדנו שבכל זאת הוא מחפש האם יש בתוך חרן ידיעה על המשפחה של אברהם אבינו. זאת אומרת, האם המסורת התנכית מצויה באותה תרבות מחוסרת מטרה? ולכן הוא אומר, הידעתם את לבן בן נחור, ויאמרו ידענו. ואז כל מה שנותר לדעת זה האם המסר שחדר מתוך המסורת האברהמית לתוך אותה תרבות, האם זה מסר של שלום? ולכן הוא אמר, ויאמר להם השלום, לא. ויאמר הוא, שלום. זאת אומרת, אכן כן, קלטנו שהמסר העולה מן המסורת של בית אברהם הוא מסר של שלום, ולכן הוא מוכן להמשיך כאן ולבנות את בית ישראל פנימה. זאת אומרת, הוא רואה שאומנם הם אינם מסוגלים לבנות שום דבר מעצמם, הם שייכים לאותה אנושות שהידרדרה מבחינה מוסרית, אבל הוא חושב שיש שם הגרעין המאפשר להקים איזה בית יוצר פנימי יחד עם רחל. לכן ויאמרו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון. כן. יצחק ורבקה אמרו לו לך תתחתן. עכשיו, למה צריך לצאת לחרן בשביל זה? אולי כי זה צריך להיות על רקע של אשפה על חרן, וזה דבר שצריך לברר. מתברר בשיחה עם הרועים שלא. ולכן, הוא מברר... זה ברור. השאלה, מה יש לעשות אצל לבן בן בתואל הארמי הכי רבקה? רק, אולי, השאלה, איך מקימים את עם ישראל? האם עם ישראל קם מתוך התחברות אל הגויות הקודמת, או מתוך ניתוק מאותה גויות? זה דבר שיצחק לא אמר לו. כאן זה מתברר בשיחה עם הרועים. אור, תה, באמת זה רעי יפה, תודה. עד כאן זה ברור? מה לא ברור? מה? אתה לא מסכים? לא, אני אומר, זה לא פשוט. יצחק ורבקה שולחים אותו אל לבן בן בתואל הארמי. ודאי שהוא הולך להתחתן שם, הוא יודע. השאלה היא, כשאתה מקים את עם ישראל, האם זה על רקע של האנושות הקודמת, או שזה בניגוד לאנושות הקודמת? כפי שכותב הרב קוק בספר אורות.
יש פה אורות?
יש. יום דוחה אמין. אורות. איך כתוב כאן? צורתם של ישראל, בעמוד קופנונה. צורתם של ישראל צריכה להתברר. לא רוצה לברר, מה זה עם ישראל? אם, עכשיו יש פה שתי אפשרויות. יפה. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, או שמעקב הדרוש הכל הוא מיוחד. כלומר, אצל יעקב יש איזה ניסיון. הוא אומר, אולי אנחנו נבנה את עם ישראל עם הרועים של חרן. והוא מבין שזה בלתי אפשרי, ולכן הוא בסוף רוצה לסלק אותה מעליו כדי להישאר לבדו עם רחל. עד כאן מובן?
אברהם עשה דבר כזה, לא?
נכון, אבל שלא מנסים שלוש פעמים אל חזקה. פסוק ח' ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשכינו הצור. כן, הם מגלים לו מה שהכתוב גילה לקורא בפסוק ג'. בסדר? לא שזה כבר קרה. כדי שתבין את המשך הסיפור. עודנו מדבר עם מם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא, גם היא מנהיגה. והיא. עכשיו פה קוראים סדרה של דברים מאוד מאוד מוזרה. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויפק, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרוץ את הגד לאביה. עכשיו בואו נעשה רשימה של הפעולות שקרו כאן. א', הוא הרים לבדו את האבן. ב', הוא משקה את הצון. ג', הוא מנשק אותה. ד', הוא בוכה. ה' הוא מספר לה מי הוא, ואב היא בורחת הביתה. כן? הרבה הרבה דברים קורים פה. עכשיו בואו תראו, באמת זה הדבר, הוא סופר מוזר. קודם כל, העניין הזה שהוא מרים את האבן, לבדו. הרי זה מדהים, כן? הרי זאת אבן כבדה, שדרשה את המאמצים של כל הרועים, והוא מרים לבדו.
הוא בן ישיבה.
בן ישיבה עוד, בן כן? ישיבה. כן, צוציק, מה זה פה? אגב, בן כמה הוא במצב?
84, לא?
84.
זה נגד החוק שלהם.
כן.
ושנית, השאלה זה בכלל אבן שהיא בכלל כבדה מבחינת כובד, אלא השאלה היא כבדה מבחינה חוקית.
גדולה על פי הבאר.
לא, שזה החוק שלהם שכולם יבואו, לא בכך שהגודל...
יכול להיות, אבל חוץ מזה, מן הסתם שהיא כבדה. זאת אומרת, היא כל כך כבדה שהיא צריך את כולם. אז מה זה אומר? שהוא מסוגל לבדו לעשות את העבודה של כולם, נכון? אז זה בדיוק מה שרצינו להסביר, שעם ישראל כשהוא קם, הוא בונה לעצמו מעבדה שבה כל הכישלונות של האנושות, כל החוויות שבהם האנושות נכשלה, נחוות מחדש בתוך האומה פנימה כדי להצליח אותם עבור האנושות. אז הוא אומר, טוב, אתם לא מסוגלים לאחווה, אז אני אעשה את כל העבודה שלכם. כל העבודה תעשה עכשיו בתוך האומה הישראלית, ומשם יהיה דגם לייצוא. כן, מה אתה אומר?
זה על פסוק ב', והאבן גדולה על פי הבאר. מציינים אנשים.
כן.
פסוק ב', והאבן גדולה על פי הבאר.
נו, אז מה אתה רוצה ממני?
לא, מציינים את זה שהיא גדולה.
מה אתה רוצה להגיד בזה?
זה משהו חריק. לא, זה רק מעצים את העניין הזה שהוא
יגיד אותה לבאר. אז אמרנו את זה. אני יודע, הכאבתי כבר לאלי, אבל לא השתכנע. בסדר, מה אני אעשה? עכשיו, אז מה זה אומר? שבאמת עם ישראל הוא עם אוניברסלי, שהוא מקבץ בתוכו את הכישרונות של כל האנושות. מעניין, הגרעין האנושי הראשון של האומה הישראלית היה עשוי מכמה אנשים. כמה ירדו למצרים?
70,
כן? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. למה 70? כנגד 70 אומות העולם. הנה, יש פה חומש, תנ"ך, מה שאתה רוצה. מובן? זאת אומרת שיש פה, איך אני יודע עכשיו שאותם 70 שרדו למצרים זה כנגד 70 אומות העולם? אולי זה כנגד משהו אחר. לא, זה פשוט פסוק מפורש בדבריו של משה רבנו בדברים פרק למד ב', נכון? מה, לא זוכרים? בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. זאת אומרת, כשנעשו העמים, האנושות נתפרדה לעמים. מתי זה קרה אגב? במגדל בבל. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הבנתם? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת, בני ישראל הם 70, ולכן יש 70 אומות כנגד 70 בני ישראל. כן. כל מה שיש בגויים יש בעם ישראל. זה מפורש, הנה הרב קוק אומר, אז אם הרב קוק אומר הוא בטח צודק. הנה איך כתוב כאן, איך כתוב כאן, אוצר בעמוד קופנון ב', אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. איך כתוב? ויתם לי סגולה, מה המשך? מכל העמים. מה פירוש המילה סגולה לפי רש"י? אוצר, כמו מחסן. אתם תהיו מחסן. סגולה, בלשון התנ"ך, לפי רש"י, זה מין, זה הקופסה שבה שמים דברים יקרים. אתם תהיו קופסה. סגולה מכל העמים. זאת אומרת, אתם תקבצו בתוככם את הכישרונות שיש בכל העמים.
אז יש כישרונות שאין אצל עם ישראל.
בגלוי. אבל הנה, זה המשך המשפט פה ברב. כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. תלוי. אני לא יודע, המשפט הראשון אומר שהכל יש בנו. המשפט השני אומר שאין הכל בנו. ומה שהרב קוק הדפיס את זה בשורה אחרי שורה.
הגופה
הקשיה. לקשיה. הבסגולה והבבחירה. זאת אומרת, זה יש נסתר ויש גלוי. באופן נסתר, הכל יש בנו. כן, כתוב כאן, בישראל הוא גנוז. גנוז זה נסתר. אבל באופן גלוי, יש דברים שהיהודים לא יודעים לעשות. נכון? למשל, מה? אתלטיקה קלה. למה? אסתרות שחמורות. היא דווקא, וזה בסדר. כן? לא, אבל למשל, לחם בגט. לחם בגט, אין מה להשוות. יש אומות שיודעות לעשות את זה. כן? לחם צר כזה, צר, פת. הסיבה שראש הממשלה שלנו נסע לצרפת, להביא את הבגט.
הרב אמר פעם שלא כתוב דומינו בתורה. הרב פעם אמר שלא כתוב דומינו בתורה.
נכון, לא כתוב.
אז מה שם שאין את זה אצל עם ישראל.
נכון, אבל באופן גנוז, בנשמת האומה הכל נמצא שם. מדוע? כי שורש נשמת ישראל זה זה לנשמת האנושות. לכן חז"ל אמרו, על ישראל אתם קרויים אדם. ואין אומות העולם קרויים אדם. זאת אומרת, אנחנו משהו כלל אנושי כזה. כן. מובן? הכבשים ישנים. כן. זה נותן תקווה. נכון. על ידי הגויים אתה מגלה את זה. לפעמים יש כישרון שגנוז באדם, אבל עד שלא יהיה לו אינטראקציה עם מישהו אחר, הכישרון הזה לא יתגלה. נכון. זה מה שנקרא, וישן מפני חדש תוציאו. אז מסביר האור החיים, יש אצלנו דברים ישנים. ישנים, גנוזים, באיזה מקובל למד את זה, כתב את זה באיזה כתב יד, אף אחד לא מתעניין בזה. לא יודעים למה הוא כתב את מה שהוא כתב. יום אחד בא משהו חדש, איזשהו אתגר רוחני מבחוץ. פתאום מתברר שזה נמצא, יש לנו התשובה לדבר הזה באיזה משהו ישן שלנו. מובן? כלומר, ישן, אתה מוציא אותו כשמשהו מגיע חדש. לכן זה טוב שיש התמודדויות רוחניות עם העולם, כי אז זה מאפשר לגלות דברים שנמצאים בגניזה שלנו. מובן? טוב. עודנו מדבר עמם, ורחל באה, אז לא, סלם, פסוק יוד, אם כן, אני רוצה להגיד כאן מה שקורה. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וצאן לבן אחי אמו. ויגש יעקב ויגל את האבן לפיו. זאת אומרת, מתברר, כשהוא פוגש את רחל, זאת אומרת, האפשרות המעשית סוף סוף להקים את האומה הישראלית, אז יש אפשרות ליטול את התפקיד של כל האנושות כולה. כן. ואז הוא משקה. ואז קורה פה משהו מזעזע. כן, מי שרגיש יכול לצאת מהחדר. וישק יעקב לרחל. עכשיו, האם היא יודעת מי האיש הזה שהרים את האבן ומשקה את הצון שלה? היא לא יודעת מי, נכון? אתם יכולים להבין את התדהמה שנקרא על פניה של רחל באותה שעה. כן, בא מישהו, מרים את האבן הכבדה ומשקיע את הצון, זה לוקח זמן. גומר להשקות והוא מנשק אותה. עכשיו, עוד יותר גרוע, וישא את קולו ויפק. למה הוא בוכה? אף אחד לא מבין למה. זה הסוד שלו. הוא בסדר, רשי מותן לך, אבל היא לא קראת את רשי. היא לא קראה את רשי. אחר כך הוא אומר, אגב, את יודעת, אני הבן דוד, ובאתי להתחתן איתך. מה התגובה הנורמלית? ותרוץ, ותגד לאביה. אבל זה מבהיל. היא ברכה הביתה, אני מתאר לעצמי. זה מובן מה שקורה כאן. אז למה הוא נשק אותה באמת? זה משהו לא מובן. שפה ברוח הקודש, לכן הוא נשק אותה. מה הוא שפה ברוח הקודש? זה על הבכי, זה על הבכי, על הבכי, נדבר על הנשיקה. מה הוא נשק אותה? אז אני אגיד לכם קודם כל למה הוא בכה. במדרש כתוב שהוא בכה בגלל שהרועים שהיו שם צחקו עליו. התחילו לצחוק. אז איזשהו נשק. כלומר, זה, אגב, אתם מבינים עכשיו למה הוא רצה שהם ילכו? שלא יצחקו עליו כשהוא מנשק אותה. עכשיו, מה?
מה
זה נשקה? כמו בן קרובים. אז הוא בכה בגלל שהם צחקו. לכאורה, יעקב אבינו יכול היה לפתור את הבעיה באופן אחר. הוא יכול להגיד, תדעו לכם חבר'ה שאני הבן דוד שלה. ובאתי להתחתן איתה. בין קרובים זה יותר קביל, נכון? אני לא רוצה שאני פרטי פרטים של הלכה, אבל היו יותר מבינים מה קורה כאן. פתאום בן אדם שאף אחד לא יודע מי הוא. מגיע, מנשק את הבחורה הראשונה שהוא פוגש, דבר הזה לא נשמע טוב. ולכן היה פה צחוק. ולכן הוא בכה. אבל הוא יכול היה לפתור את הבעיה הזאת על ידי שהוא יספר מי הוא. למה הוא לא עשה את זה?
לא חשב,
באמת. בן אדם שלמד 14 שנה בישיבה של שם ועבר, הוא לא חשב על זה. באמת. אלא, כנראה שמה שהוא הבין, שאם הוא יסביר, זה ייקח זמן. ייקח כמה שניות. יעבור הזמן של הנשיקה. כלומר, זה הרגע, הרי אומרים, מפחילת מצווה הבא לידך על תחמיצנה, זה הרגע שבו הנשיקה הזאת צריכה להתרחש. מה זה הנשיקה הזאת? זה ההתחברות של שתי הנשמות שלהם. כלומר, המפגש הראשוני הזה הוא הרגע שבו הפוטנציאל של הופעת האומה הישראלית מתחיל להגיע במציאות, וצריך לתת לו ביטוי מעשי כלשהו. לא משנה, זה אותו דבר. לא משנה, זה אותו דבר. עכשיו אני אסביר לכם פה משהו. הנשיקה הזאת היא בוודאי לא יצרית. אז זה נשיקה אילאית. זה לא נשיקה של יצר הרע. זה נשיקה אילאית. איך אני יודע? כי הרי ליעקב אבינו לא היה יצר הרע. אתם רוצים הוכחה? פשוט מאוד. הנה, תסתכלו בבקשה בפרק כך. מה זה? תסתכלו בבקשה בפסוק כ"א. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימי ואבואה אליה. שמתם לב למשפט? אני חוזר על המשפט, פסוק כ"א. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי. מה מסובך למצוא את כ"א? באותו פרק, פסוק כ"א. מסובך למצוא? מצאת או לא? יופי. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימי ואבואה אליה. זה באמת משפט מדהים. ככה הוא מדבר עם האבא של ארוסתו. עכשיו תסתכלו ברש"י. רש"י פה שואל את זה. הוא אומר, וזהו שאמר ואבואה אליה, והלא, קל שבקלים אינו אומר כן. כלומר, אפילו האדם הכי גס בעולם לא מדבר ככה. אלא, עכשיו התשובה של רש"י, מוזרה מאוד גם כן, אלא, להוליד תולדות אמר כך. אז מה? אז גם אם זה כדי להוליד תולדות, עדיין זה לא מצדיק סגנון כזה של דיבור. ואבואה אליה, זה ביטוי גס. אז רש"י אומר לו, הוא מכוון כדי להוליד תולדות. אז עדיין אתה יכול לדבר אחרת. נכון? אלא מה? מה זה מוכיח? שהוא לא הרגיש את הגנות שבדבר. למה? כי הוא תיקן את חטא אדם הראשון. הרי כל הבושה שמתלווה אל האישות היא בעקבות החטא. אבל בגן עדן, ולא התבושה שהוא כתוב, נכון? אז יעקב אבינו חזר למצב הזה. אז אצלו חטא אדם הראשון מתוקן, ולכן כל הפונקציה גם של האישות היא פונקציה טבעית ואפילו קדושה. ולכן אין פה שום גנות, הוא לא מרגיש שום גנות בדבר. אז זאת אומרת, לכן הוא נשק. אז למה הוא בוכה? כי הם לא מבינים את זה. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. מה אכפת לו שהם לא מבינים?
איפה הוא יודע שהם לא מבינים?
כי הם צחקו. עכשיו אני שואל, מה אכפת לו שהם צוחקים? מה אכפת לו? תגידו לי, בשביל מי עושה את זה? כל הנשיקה הזאת. זה בשבילהם. זה בשביל הרועים. הרי הוא הולך להקים את עם ישראל. בשביל מי? לתקן תורה לעולם כולו. אז דווקא מי שהוא הכתובת שאליה נועדה נשיקתו, אותה נשיקה לא, אותה כתובת לא מבינה.
הוא ידע
שזה מה שיקרה. הוא ידע שהם יצחקו, והוא ידע שהוא צריך לפקוד. אז למה בכל זאת הוא עושה? כי לא בגלל זה הוא יעכב את תיקון העולם. אבל מה? יש פה בעיה. שאתה יודע שאתה עושה מעשים שתהיה עליהם ביקורת מוסרית, ואתה יודע שאתה בכל זאת צריך לעשות את המעשה, כי אתה יודע שהוא המעשה הנכון, ואתה מוכן לשלם את המחיר שהוא הבכי. במילים אחרות, המדיניות היא מנשקים ובוכים. עושים את המעשה, ממלאים את הפקודה עם דמעות בעיניים. לא, זה לא אקטואלי, זה בדיוק העניין. כי מדובר במעשה מוסרי. כן, ברור. זאת, אתה מבין עם את העיקרון?
הוא יודע לך תחילה שהם יתחקו. הוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות. אז הוא כבר חסים דרכי.
לא, הוא בן אדם. זאת אומרת, זה אכזר, איך אומר הרמב״ם? מי שלא מתאבל, הרי זה אכזרי. מישהו מת לא מת, לא עליכם. הוא לא בוכה, הוא אומר למה? הרי בסך הכל דור עולר ודור בא, בסך הכל יש לו חלק לעולם הבא, ומה זה העולם הזה, והכל זה. הוא אומר, הרמב״ם, הרי זה אכזרי.
אני הייתה לו איזה ציפייה של יצחקו בכל זאת, אולי.
לא, הוא ידע שהוא צריך לעבור דרך הבכי. כנראה שזה חשוב גם לבכות. בסדר? כן, בבקשה.
איך
הוא תיקן? הוא נהיה קדוש, פשוט. פשוט מאוד. אגב, לפי הזוהר, אדם הראשון חטא בשלושה דברים. בשפיכות דמים, בגילוי עריות ובעבודה זרה. ומי שתיקן את הגילוי עריות, זה היה יעקב. מי שתיקן שפיכות דמים, זה יצחק, ומי שתיקן עבודה זרה, זה אברהם.
איך זה בא לידי ביטוי באדם?
באדם הראשון?
כן.
פשוט מאוד. שפיכות דמים, שהוא גרם מיתה לכל העולם כולו. נכון? גילוי עריות, שבא על חווה. לפני יום שישי, הרי מה היה החטא באמת, כן? שלפני שנכנסה השבת הוא כבר רצה לקיים מצוות עונה, ועבודה זרה זה שהוא שם על הנחש ולא לשם עבודה זרה. אז מה? לא משנה, האישה ששמע לנחש. אז בסופו של דבר יש פה שהוא שמע לזולת השם, הוא עשה מה שאמר לו מישהו אחר. זאת אומרת שיש פה שלושת החטאים. וזה מה שאחר כך גורם באנושות לשלוש נפילות. שפיכות דמים בדור המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, גילוי עריות בסדום. ואז כשיש לך אנושות שמעתיקה את חטא אדם הראשון ומפנימה אותו באופן ציבורי, אין ברירה אלא להקים אומה חדשה שבתוכה שלושת הדברים האלה יהיו מתוקנים. וזה נעשה דרך שלושת האבות. בבקשה. בדור המבול בשפיכות דמים, דור הפלגה עבודה זרה, סדום ועמורה גילוי עריות. אגב, אחר כך חזרנו באופן ציבורי לחוות את שלושת הדורות האלה במצרים, כשכל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, חווינו מחדש את חוויית דור המבול, ויש בכל זאת אחד שניצל בטבע. מזכיר לכם משהו? כן. מה? וגם... לא, משה. ובטבע, משה הקטן, פסוק מפורש. נכון? עכשיו. ויעבידו מצרים בבני ישראל בפרך בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, ובכל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. זה חזרה על דור. הפלגה, נכון? עכשיו, מכוח זה שקיבלנו... כן. נעשה לנו שם?
לא, במצרים.
במצרים? כן, ודאי. לעולם יעבוד אדם אפילו עבודה שהיא זרה לו, ואני אצטקק לבריאות. כן? ומכוח זה קיבלנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי דור המבול ראוי היה לקבל תורה שבכתב, לא? איך אני יודע? פורש. והיא הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. נכון? ואין מים אלא תורה. זאת אומרת שהדור של המבול היה דור שקיבל את התורה, אבל מאחר וההכנה המוסרית שלו לא הייתה ראויה, אז זה הפך להיות מים הזידונים. ולכן טבעו במים האלה. בסדר? פרחה נשמתם. אבל כנגד זה, אנחנו עשינו את זה שוב בצורה מתוקנת, וקיבלנו תורה שבכתב. בבבל, מקום התלמוד הבבלי, הייתה ההכשרה לקבלת תורה שבעל פה. איך כתוב במגדל בבל? וירד השם. וירד השם, אתם מבינים את הביטוי? וירד השם. כלומר, היה גילוי השם. כלומר, וזה נשאר בזיכרון של האנושות, שהייתה תקופה ש... איך הם קוראים לזה? האלים היו על הארץ. מכירים את זה? זאת אומרת שהייתה התגלות קדומה בימי קדם, שהיא היסוד של התורה שבעל פה, שהרי במה עסקו בונה מגדל בבל? בעשיית לבנים, נכון? מה זה לבנים? זה אבנים מלאכותיות. זאת אומרת, הם עסקו בתורה מכוחם. זה היסוד של התורה שבעל פה. בגלל שחזרנו על החוויות של דור המבול ודור הפלגה. כן.
זה
לא
כל כך מהר
כן, כי זה הראשית. זה כמו שאדם בבוקר מתעורר, מודה אני לפניך. הדבר הראשון שעולה לו בהכרה.
רוב עם ישראל בא מידה, לא
מרחל. אבל היא נקראת עקרת הבית. כלומר, על יסוד אהבתו לרחל, באה עליה. היא הראשית של הכל. מה אתה אומר? איפה סדום ועמורה במצרים? לא חזר לשם. ואז יוצא שלא נתגלתה התורה השלישית. שהיא תורה של משיח, עד שהגיע דוד, עד ימיו של דוד, שהוא בא מסדום ועמורה דרך לוט וכו' וכו'. רות המואביה. בסדר? בבקשה.
בעצם הדוד של יעקב זה היה המחאה שלו
נגד
ההורים?
מחאה נגד ההורים?
הרועים.
לא יודע אם זה מחאה. זה אדרבה, זה הרגישות שלו. הרי כל זה נעשה למענם, וההפרש בין ההבנה שלו להבנה שלהם, זה מה שגורם את הבכי. אני מבין מה שאתה לא מבין, אז אני בוכה. זה כמו שלמשל ילד, אני יודע, בוכה בגלל שמחליפים לו חיתול. הוא פשוט לא מבין שזה טוב לו. כואב לו, שמים לו משחה והכל. כואב לו. ואז האבא בוכה על זה שהילד בוכה. אבל לא בגלל זה הוא לא יעשה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד לא פשוט, כי זה הראשית של הפרש הקצב בין ההיסטוריה הישראלית להיסטוריה של האומות. וההפרש הזה עתיד במצרים לבוא לידי ביטוי בצורך, למשל, לשנות את לוח השנה שלנו, לעומת לוח השנה של אומות העולם, לעבור מתשרי לניסן. זה גם יבוא לידי ביטוי אחר כך בהצטרפות של הערב רב. בין הערב רב מצטרף לישראל ביציאת מצרים. למה? כי צריכה להיות איזושהי נציגות של האנושות. אם כל האנושות כולה לא מסוגלת לצאת איתנו ממצרים. מבינים? כלומר, יש לזה הרבה מאוד השלכות. שנמשכות למשך אלפי שנים אחר כך. כן. כן, בדיוק. אז זה הבכי. הבכי של יעקב בא בגלל שכאן מתחילה ההיפרדות בין שתי ההיסטוריות. כן, בבקשה.
הרואה של דור אמרו להנוח?
כן.
שהדור
כאילו
היום
הוא
קבל
שבע מצוות לנוח.
ולמה
תורתו
של משיח
זה גילוי הראיות? זה דבר עמוק. למה גילוי הראיות קשור לתורתו של משיח? בגלל שהראיות, איך אומר המהר"ל, זה הסדר הפנימי של המציאות. ולכן אין דורשין בהראיות בשלושה כתוב, נכון? וזה גם הקשר של אהבה בין ישראל לכנסת ישראל. אני מקווה שכולי לכנסת ישראל. שירה שירית. טוב, בכלל, הערווה זה מה שנסתר, באופן כן. מה שלא רואים.
אני חושב שהיום הוא צריך לתקן יצר, כאילו, יצר
עבודה
זרה זה בעצם לא כמו
שהיה פעם,
זה
יצר
הרעיות.
היום
צריך לתקן
את
יצר
הרעיות
ולא
יצר
עבודה זרה.
כן, יצר עבודה זרה גמרנו עם זה. זה כבר לפני 2500 שנה גמרנו. עזרה, שחט אותו, כן. מה אתה אומר? סליחה, יעקב מה?
להשים את העבד בכוחות עצמו. פה הייתה לו הזדמנות להעביר להם
מסר,
שזה לא בכוחי ועוצם ידי, הוא לא עשה את זה.
האם
אפשר לראות
את
זה גם?
מה רע בכוחי ועוצם ידי? תסתכל ברשי, תסתכל ברשי, על ויגל את העבד. תסתכל בבקשה. רשי כותב, ויגש יעקב ויגל, כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית. להודיעך שכוחו גדול. כלומר, עד רבה, הוא רצה להראות את כוחי ועוצב ידי. ההפך.
הוא יודע שזה לא כוחו פיזי.
למה?
הם לא הצליחו להבין.
אבל הוא היה חזק. הוא היה חזק. הוא היה חזק. הרי, אני לא מבין, כוחי ועוצב ידי זה דבר מצוין. איך כתוב בתורה? ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז זה טוב מאוד. אתה מבין? זה מצווה. משל בזמנו, הרב צבי יהודה קוק היה שולח את התלמידים שלו לראות את המצעד של יום העצמאות. שנאמר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
זה לא תנאי?
מה?
תנאי שהוא זוכר.
יש פסוק אחרי זה שאומר, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לכן, אם אתה זוכר שהשם הוא הנותן לך כוח, אתה צריך לומר כוחי ועוצם ידי. איך אומר רבי יצחק אברבנאל? כי התורה לא תבטל את ערך האמצעים. איך כותב הר"ן? ואמרת כוחי ועוצם ידי, זה בכלל כוונת התורה. מובן? כמו שלפני כן כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. אבל לפני זה כתוב, פן תאכל ושבעת. מה, אז אסור, אז לא מבין, או שאכלת ושבעת, או פן תאכל ושבעת. אלא השאלה היא מה התוצאה. פן תאכל ושבעת ושכחת את השם אלוהיך, או אכלת ושבעת וברכת. אז לכן, עד רבה, זו ההזדמנות של יעקב ללמד אותם את הערך של כוחי ועוצם ידי. כן.
השם
נותן
לנו
את
כוח לעשות חיים, אבל החיים עצמו שלנו.
נכון, זה בדיוק זה. מה המשכח? כן.
מה התפקיד של הצון של רחל? ולמה הוא קודם משקיע אותו ורק אחד
אנחנו נשק אותו? כן, הצון של רחל זה שורש של נשמות ישראל. זה מה שהיא, מה שעתיד לצאת ממנה. כן, כמו שכל פעם שהקדוש ברוך הוא שלח מנהיג לאומה, הוא עשה אותו רועה קודם. אז מהכבשים אתה לומד על עם ישראל.
זה מה שעתיד לבוא.
כן, בבקשה.
מה
הקשר
בין
המילים
וישק וישק?
וישק. באופן נגלה אין קשר. וישק זה משון נשיקה, וישק משון השקיה. יכול להיות שיש קשר.
יש קשר בין המילים לנשק ולהשקות.
כן, בוודאי, שניהם זה בפה.
זה השקה.
כן. נכון.
זה השם?
אה?
זה אותו שורש?
זה לא, רגע. אתה אומר זה לא אותו שורש, ויש כאלה שאומרים זה אותו שורש. במה זה תלוי?
רגע.
אתה למדת לבגרות, כנראה דקדוק, נכון? ולמדת שכל פועל בעברית יש לו שורש של שלוש אותיות, נכון? אבל לימדו אותך את זה עד יסוד דברי רד"ק. כלומר, מערכת החינוך במדינת ישראל פוסקת כרד"ק. מאיפה רד"ק לקח את זה? הוא לקח את זה מרבי יהודה אבן קורייש, בספרו הרסלה, כן? זה מזה זה מתחיל. אבל לפני רבי יהודה בן קורייש, המדקדקים, הם לא אמרו שיש שלוש אותיות לשורש. הם אמרו שלפעמים יש שתיים, לפעמים אחד, עוד אחת. זה השיטה של רבי מנחם בן צרוק, ודונש בן לברק. שזה גם שיטתו גם של רבנו סעדיה גאון, אלפיומי. מה? זאת אומרת, יש פה מחלוקת מהותית איך להבין את ה... אבל, למשל, לפי רשי, שהולך לפי השיטה של מנחם בן צרוק, זה ברור שלהשקות ולנשק זה אותו שורש. לפי רד"ק, זה ברור שזה לא אותו שורש. והשאלה היא, מי צודק? שניהם צודקים את זה. זה נכון, אבל השאלה באיזה תחום. רד"ק צודק מבחינת המבנה של השפה. כלומר, אם אתה עושה ניתוח אנליטי של איך השפה בנויה, היא בנויה כמו שרד"ק מלמד. ולכן, גם במערכת החינוך, שצריכים שמה למצוא איזושהי שיטה כוללנית שמתאימה לכולם, אז מלמדים לפי רד"ק. אבל מבחינת נפש השפה, מה שנקרא הגאון של השפה, זה רש"י שצודק. כן. זאת אומרת, האינטואיציה האסוציאטיבית שיש בשפה. זאת אומרת, זה ברור שכשאני שומע לנשק ולהשקות, בנפש שלי זה מהדהד כאותו שורש. בסך הכל מי שמדבר זה בני אדם, ובני אדם יש להם נפש מהדהדת. זאת אומרת, זה לא מקרי שהשפה נותנת את אותן שתי אותיות, שין וקוף, לשתי פעולות שונות. כי באמת יש שורש מאוחד. לכן, גם רש"י צודק, וגם רד"ק צודק. ברור? ברור? כן, כן, בעד. גניוס, כן.
איך
הצון
הוא שורש
נשמות
ישראל? מה,
זה
אוכלים אותו ואז הוא נהיה
אנחנו? ספה זורה ישראל. כן.
זה צון פיזי, זה לא...
כן, זה צון פיזי, כן, כן.
זה צון של כבשים.
כן, אבל מגנות שאתה מראה, אתה יודע, כשאתה מקריב קורבן, כשאתה מקריב צון, בפעם האחרונה שהקרבת כבש, לא הרגשת שמשהו מהנפש שלך שם מתעלה? בבקשה.
אז הרב היה אומר שאולי זה לא סתם מקרה ש...
יש את המילה ויש,
נכון.
וינשק ועל פי יבור.
כן, כן, נכון, נכון, יכול להיות. אבל תראה, זה רובד של לימוד יותר עמוק, אנחנו לא נכנסים על זה. טוב.
הוא שאל
אותו
קודם,
שלכאורה
אנחנו
נשאלים
שיטת
הצחק
גם לפני
הנשק,
אבל אנחנו נשאלים לפני
ההשקעה של עצמו. מה? הנשיקה הייתה צריכה להיות מיד. לא, הוא צריך להודיעך שכוחו גדול, מה שהוא מסוגל לעשות את זה. להקים את המשרד.
לא, השקעת עצמו עצמאים.
כן, בוודאי. לא סתם מורידים את האבל. שזה לא יבטלה. פסוק י"ב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אבי הוא, וכי בן רבקה הוא, ואתה רוצה להגיד לבי, עכשיו הכל מובן, ויהי. תשמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה, ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים, ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה, ועבדתני חינם, אגיד על אמא משכורתך. שימו לב שכל הפרשה עם רחל נשכחה כמת מלב. זה כבר חודש שהוא בבית, לא מדברים על זה. כן? כי עכשיו יש עסק עם אדם רמאי, זה לא יהיה פשוט. כן, מה אתה אומר?
רחל הבינה או שהיא בנחה בינה?
אני לא יודע. לא ברור. לא יודע. יש לי להניח שמן הסתם היא גם כן הבינה. אז זה לא כתוב. ויום יעקב לבן יעקב, אחי אחי אתה, ועבדתני חינם, הגדלי משכורתך, ולבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה, יפת תואר ויפת מראה. עכשיו, יש פה כמה דברים שצריך להבין. יש לו שתי בנות, נכון? גדולה וקטנה, לאה ורחל. ויצחק, יש לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן, עשיו ויעקב. יצחק שולח את יעקב להתחתן עם אחת מן הבנות. כן, קח לך אישה מבנות לבן אחי אמך. זאת אומרת, יודעים שיש ללבן בנות. יודעים כבר לאה ורחל. זה לא אבא. אז מן הסתם למי שלחו אותו? הקטן, הקטנה. פשוט מאוד. ואז ממילא, למי נועדה לאה? לעשיו. כלומר, מה שהמדרש אומר, זה יכולה פשט הכתובים. כלומר, זה ברור שלאה היא עשבית ביסודה. ורחל יעקבית ביסודה. נכון? ככה צריך להיות. אבל מצד שני, אתם זוכרים שיעקב קנה את הבכורה של עשיו. והוא קיבל את הברכה של עשיו. אז הוא צריך גם לקבל את אשתו של עשיו. הוא צריך לקבל את לאה. וכשם שהדבר נעשה בדרכי רמאות, כך לאה צריכה להגיע אליו בדרכי רמאות. זה פשוט הולך ביחד. נכון? מה? באחיך במרמה. ויקח ברכתך. לא מדבר על הבכורה. על הברכה. כן. עכשיו, באמת, דבר מאוד מעניין, כשצלקלו לרגע אחד, אני קצת מקדים את המאוחר, פסוק כ"ה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימית אני? טענה יפה, לא? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכיר. זה מתקבל בבית משפט טענה כזאת? הבל וריק לכאורה, נכון? מה עונה יעקב? שום דבר, ממלא פיו מים, למה? כי לבן רמז לו, לא יעשה כן במקומנו. באיזה מקום כן עושים את זה? אצלכם. אתה שמת את הצעיר לפני הבכור. אז הוא סותם לו את הפה, מבחינה מוסרית עוד פעם. זאת אומרת, לבן אומר לו, אתה בנחיתות מוסרית בטענה שלך.
איך הוא יודע, לבן?
כולם יודעים. זאת אומרת שגם זה, ויספר לו את הדברים האלה. כן, כתוב, ויספר לו את כל הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? רש"י אומר, סיפור שעשיו רוצה להרוג אותו. זאת אומרת, יש פה בעיה, שוב שיעקב, אף על פי שהוא צודק, אין לו פתחון פה. הוא לא מסוגל לדבר. וזה בעצם הכללה של הגלות. שבגלות, פינו, דיבורנו אינו נשמע. איך אומרים? חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. אוקיי? טוב, מה?
אני
רוצה
לשאול,
לגלות, כן. בגלות, הכללה הגדולה של הגלות, זה שאין קולו של עם ישראל נשמע. כן, בדיוק. כלומר, כשאתה במצב של נחיתות מוסרית, אתה נחשב לזוועת עולם. למרות שאתה צודק, אתה לא יכול לדבר, אף אחד לא שומע אותך.
לא מבינים אותך,
לא מסוגל לבין אותך. הנה, הנה, תראה, אתה רמז, אתה בא אליי בטענות, עשיתי דווקא את הצדק, נתתי לך את מה שאתה גנבת. אתה גנבת את הבכורה ואת הברכה, הנה, קח גם את האישה שהייתה ראויה לעשיו. וואו. לא יודע מה לענות. טוב. מה? הוא הרוויח מזה שיש לו גם ירחל וגם לאה, אבל זה לא פשוט הסיפור הזה. כן, נכון. כן. לכאורה, כן. וכשמצד... מה? נכון, 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 נכון. עכשיו בואו נראה. אגב, בואו נראה עוד פסוק, עוד פעם פסוק י' ז'. ועיני לאה הרכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. מה? באופן גלוי כן. כלומר, אנחנו נחשבים לעם לא ישר. יש אפילו בשפות אירופאיות שאומרים יהודי הכוונה רמאי. נכון? יהודי זה כינוי לרמאי. ידועים כרמאים. הריבית בסדר, נכון. אבל אתה משלם על זה. זה אתה מרמה בגלות כי אתה צריך להתקיים. זה מאבק הישרדות. אבל זה לא עושה אותך טוב. כן, אחת המוטיבציות של הציונות המדינית, זה היה זה, להשיב את היושר הכלכלי והחברתי בישראל. טוב, והנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר, יפת מראה. מה אכפת לנו שהיא יפה? מה? זה מה שהיא צדקת. כן, בזמן התנ"ך, יש התאמה בין הפנים לחוץ. לא ברור מה זה רכות.
אני יכול להסביר שני הרכות ואור בכי שהתפוללה על זה שלא תיפול בצידו של עשיו.
כן, זה רשי אומר את זה. זה רשי. זה רשי. משהו, נכון. רשי כותב את זה שהייתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו ובכתה. כן. יש ברבי אברהם בן עזרא, הוא מביא אחד בשם בן אפרים, הוא מביא פרשן בשם בן אפרים, כנראה קראים, שהסביר שרקות זה כמו ארוכות וחסר א', מה? רקות כמו ארוכות וחסר א', על זה אומר רבי אברהם בן עזרא, בן אפרים חסר א', ראוי להוריד לו א', אז הוא נהיה בן פרים. זו בדיחה, כן. טוב, בבקשה. נכון. לבן זה בדיוק השם שלו. זה בדיוק מעשה. צריך להבין מה זה לבן. מה פירוש הצבע הלבן? הצבע הלבן זה צבע שאיננו נותן להבחין בין צבע לצבע. הכל אחד. כל הצבעים יש בלבן, נכון? נכון? אתה מערבב כל הצבעים, אתה מקבל לבן. כן, תיקח. כן, תיקח למשל סביבון, תצבע אותו בכל הצבעים, תסובב אותו, יהיה לבן. עכשיו, באמת? אכן, אני עשיתי את זה אפילו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלבן הוא מתנגד להופעת עם ישראל, שהוא מתייחד מבין העמים. לכן הוא מבקש לעקור את הכל.
קוסמופוליט?
לכן הוא ציות לבן, זה נבל. כן, קוסמופוליט. כן. ויהב יעקב את רחל ויומר. היבותך שבע שנים.
זה היית מפואר?
לא. אבל זאת אומרת, אבל העיניים שלה מסתירות משהו. זאת אומרת, אצל לאה, האהבה היא נסתרת, ואצל רחל גלויה. איך הרב ציודה אומר? אצל רחל זאת אהבה רומנטית. זה אהבה גלויה, זה הנגלה. אצל לאה זה הנסתר. אז מה יותר גדול?
נסתר.
נסתר. יוצא לפי זה שלאה חשובה יותר מרחל. זה אנחנו נראה בשיעור הבא. שלום.